כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
בפרק השני, הכרנו לעומק את העמדה הרגשית מסוג חרטה. הצמדנו אותה אל שני קודקודים נוספים במשולש. קודקוד החברה וקודקוד ההורות ואי ההורות. בפרק השלישי, דוקטור אורנה דונת, חוקרת בתחום הסוציולוגיה, מרצה ופעילה חברתית, תספר לי, גיל מרקוביץ', על שאלת המחקר הממוקדת שלה, ובעצם על מה אותן נשים שהביאו ילדות וילדים לעולם, ומתחרטות על כך, מספרות עלינו כחברה. אז הנה אנחנו בפרק השלישי והאחרון, ואנחנו לוקחות את כל מה שלמדנו בפרקים הקודמים על חרטה, על רגשות, בכלל על סוציולוגיה, על חברה, על שאלת שאלות, על מארג סבוך של גורמים, על ניסיון למפות. אנחנו לוקחות את כל זה, ממקדות את זה בשאלה אחת, אבל אי אפשר יהיה לנתק את המסקנות משאר הדברים הסבוכים שתיארנו גם בפרקים הקודמים. אז נכון שאנחנו מתפקסות, אבל אחר כך יהיה גם זום אאוט תמיד, כי בסוציולוגיה אני מניחה שזה מתבקש. אז חרטה ואימהות. היית צריכה בכלל להגיע למצב שאת מצליחה להגדיר חרטה, כמו בכל מחקר טוב, ככה שיהיה ברור מה הגבולות של המחקר, מה התחום של המחקר, ואז לצאת לדרך. אז איך עשית את זה? הסתמכת על דברים שאחרים עשו? היית צריכה להגדיר משהו חדש?
לא היה לי על מה להסתמך, כי לא נחקר על חרטה. כי נתקלתי במחקר אחד שנעשה כבר לפני אי אלו שנים, הוא נעשה בארצות הברית, וניסה לבחון עמדות, הם קראו לזה עמדות חיוביות ועמדות שליליות, של הורים מקבוצות חברתיות שונות כלפי הורות,
כן.
ולחלק מהעמדות השליליות הם התייחסו כחרטה. אבל אף אחת כשהם פתחו את זה לתתי סעיפים, אין שם את מה שאני חיפשתי, כי התתי סעיפים עוסקים בקשיים בתוך ההורות, אבל לא בשאלה עצמה של חרטה, על אף שככה הם אולי התייחסו, ככה הם השיגו את זה. אני רציתי ללכת על ההגדרה המפורשת, לכן אגב, המחקר מלכתחילה נקרא חרטה על הורות. זאת אומרת,
ולא קשיים בהורות.
ולא קשיים בהורות, ולא יום אס על יום בס על בהורות, ולא מה לפעמים עובר לי בראש בהורות, אלא חרטה על הורות, זה מהרגע הראשון, זאת הייתה הכותרת. ואני גם ראיינתי 10 גברים שמסתכלים לאחור ומתחרטים על כך שהם הפכו להיות אבות, ומפאת קוצר העירייה, אני לא יכולתי להרחיב במגבלות של מילים באוניברסיטה לכמה דוקטורט יכול, מה אמור להיות אורכו. נאלצתי להכריע שנה לפני ההגשה, והחלטתי שאני אכתוב על חרטה על אימהות בלבד במרכאות, כי אנחנו נשים נוטות לשלם מחירים גבוהים מאוד כשאנחנו לא הופכות להיות אימהות, ואנחנו נוטות לשלם מחירים גבוהים מאוד כשאנחנו כן הופכות להיות אימהות. אז היה לי, וכפמיניסטית גם היה ברור לי, שמבחינתי קודם כל אני צריכה לכתוב על נשים.
לספר את הסיפור הזה, הוא גם פחות מושמע.
כן,
פחות מושמע.
אני חושב, נראה לי גם חרטה על הבהות, היא לא משהו שלגמרי מדובר, אבל זה פחות אולי ירים גבה, לא
כן,
יודעת.
יכול
אין לי, אין לי ממש יכולת לקמת ולאמוד את זה, אבל כנראה. היה חשוב לי שהכותרת תהיה מאוד ברורה, כדי שאנשים שיפנו, ידעו על מה אנחנו
הולכות. והולכות לדבר.
בדיוק, כן. בדיוק. מבחינתי הקריטריון הראשון לחרטה זה זיהוי עצמי. זאת אומרת שאנשים עצמם הם אלה שזיהו את עצמם כמי שמתחרטים ופנו אליי. וניתן דוגמה למה אני מתכוונת.
כן.
ניתן דוגמה לשיחה שהתקיימה ביני לבין סטודנטית שלמדה באחד הקורסים שאני מלמדת בנושא, באיזשהו שלב שאלה אותי. בסדר, אבל כולה אמרה לי, מה, כאילו, מה צריך לכתוב על זה במחקר? כולנו פה כמה פעמים ביום, יש פעמים שאנחנו שואלים את עצמנו מה לעזאזל עשינו ומה חשבנו לעצמנו. אמרתי לה, אוקיי, אבל אני אחרית רואה כל קורא למחקר שהכותרת שלו היא חרטה על הורות או על אימהות. האם את היית פונה להשתתף, לקחת חלק במחקר הזה? אמרת לי, לא, אני לא מתחרטת. על זה שהפכתי להיות אימא. אמרתי לה, אוקיי. אז בזה הרגע יצרת את ההבחנה.
בדיוק.
בזה הרגע יצרת את ההבחנה, כי התחושות האלה שבאמת התייחסנו להם בפרק הקודם כחלק מאמביוולנטיות אימהית, כבר ידוע בהחלט שעשויים להיות גם רגשות לא פשוטים כלפי אימהות, שעל בסיס יומיומי ושעתי.
כן, ביחסים האלה שבין הורים לילדים.
בדיוק. כן. אני עושה, ניסיתי לעשות כאן משהו שהוא אחר, והזיהוי העצמי הוא מאוד מאוד חשוב, כי בזה שהיא ענתה לי, לא, אני לא מתחרט, אני לא הייתי פונה, אז היא כבר נתנה את הקריטריון הראשון מבחינתי. הקריטריון השני היה השאלה יותר ממוקדת, לו היית חוזרת לאחור, עם הידע והניסיון שיש לך כיום, האם היית הופכת להיות אימא? ובמחקר הזה השתתפו נשים שבדרכים שונות אמרו, לא, לא הייתי הופכת להיות אימא. זה חלק מהעניין שלה, אמרתי עד כמה לאורך הפרקים, עד כמה דמיון הוא דבר מאוד חשוב פה, זה לנסות לדמיין את עצמך, חוזרת לנקודה ההיא בזמן,
עם הידע שיש לך היום, והנה, והמעבורת באה לידי ביטוי פה גם בצורה מאוד חזקה. לקחת משהו מההווה, שאת יודעת שיש לך אל עבר שכנראה היה לך פחות ממנו, ואז לענות מחדש על השאלה של הבאת ילדים וילדות לעולם.
בדיוק, כי היו נשים שאמרו, תשמעי, אם הייתי חוזרת עכשיו לאותה נקודה בזמן עם מה שידעתי אז, שוב הייתי עושה את זה.
כן.
כי חשבתי שאני, זה מה שאני צריכה לעשות, כי מאוד חששתי מחרתה אם אני לא אעשה את זה. היום, עם מה שאני יודעת היום, עם ההתנסות שלי כיום, אם הייתי חוזרת, הייתי מחליטה אחרת, ולא הייתי הופכת להיות אימא. שאגב, לא אמרתי עד עכשיו, שחמש מתוך 23 אנשים שהשתתפו במחקר, הן סבתות. זאת אומרת שהן כבר 30-40 שנים אימהות, זה לא השנים הראשונות שעשויות להיות כאוטיות, אלא הן כבר 30-40 שנים, ויש להן רטרוספקטיבה עמוקה, נרחבת על מה שקרה.
שכן כוללת חרטה.
נכון, נכון. כן. והבנה גם מתוך הסבתאות, שמבחינתן אימהות לא הייתה כדאית עבורן. והקריטריון השלישי, הוא עלה מעצמו מתוך הרעיונות, ובפעמים שבהם הוא לא עלה מתוך עצמו, אז אני כבר שאלתי, כי הבנתי שיש כאן משהו שהוא משמעותי, זה לדבר על היתרונות והחסרונות שיש עבורן באימהות.
לשאול מי מהם עולה. היתרונות עולים או החסרונות עולים?
כן, זה נשמע נורא תמטי כזה וכלכלי. אין לי בעיה עם זה שזה כלכלי, במובן הזה שהשפה הכלכלית של אימהות כבר נמצאת, אנשים לא שמים לב לזה, אבל היא נמצאת כבר בתוך השידול לילודה. זאת אומרת, שאומרים לנו, את לא יודעת מה תפסידי, ואת לא יודעת כמה תרוויחי מזה שתהיה, מה השפה הכלכלית כבר נמצאת, היא פשוט נוטה להיות ממורכרת נורא חזק וכאילו לזעזע אותנו, ברגע שמופר איזשהו מאזן או מופרת התוצאה, התשובה הנכונה.
כן.
ברגע שלא ניתן את התשובה הנכונה, אז פתאום זה נורא מפריע לאנשים שיש כאן שפה כלכלית. השפה הכלכלית כבר נמצאת, והאמת היא שזה מאוד מובן לי, כי אנחנו כסובייקטיות וכסובייקטים, אנחנו עושים כל הזמן מאזנים. כל היום אנחנו עושים מאזנים תועלתניים, וזה חלק מהיות סובייקט. להחליט איפה לשבת, מה כדאי לי, איפה לשבת באוטובוס, איפה לשבת בשיעור, האם בשורה הראשונה או האחרונה, מאיפה מגיע המזגן. הרבה מאוד מהיום אנחנו עסוקים בדברים שתועלתני עבורנו לבדוק מה עושה לנו טוב, ומה, כל עוד זה לא מגיע לדורסנות כלפי האחר ופוגנות, זה חלק מהיות סובייקטיות וסובייקטים. אבל זה פתאום כל כך נשמע, כאילו הכנסנו לתוך הממלכה הקדושה של הרגשות החמים, הכנסנו פתאום שיקולים רציונליים כאילו קרים. זה פיקציה שגם אותה צריך לחשוף.
כן, כן.
זה חלק מהעניין היה מבחינתי, זה גם בפרק האחרון בספר שעוסק באימהות סובייקטיות. זה חלק מ... מאזנים שאנחנו עושים כל הזמן. אז אני לא הרגשתי שאני חוטאת פה כשאני שואלת על יתרונות וחסרונות, אנחנו עושים את זה גם אם זה לא בשפה מפורשת. ואז חלקן ענו שיש יתרונות מבחינתן באימהות, אבל החסרונות עולים על היתרונות.
ברמה כזו שזה לא משנה את התשובה להאם אם היית חוזרת אחורה,
בדיוק.
האם היית משנה את העמדה שלך, והן עדיין אומרות... כן, הייתי משנה, לא הייתי מביאה ילדים.
נכון, ואחרות אמרו שמבחינתן אין יתרונות. עבורן אין יתרונות בכלל באימהות. שזה גם תשובה שאני גם רואה אותך נושמת למולי. כשאישה אומרת, מבחינתי אין יתרונות עבורי באימהות, זה מספר את הסיפור של להיות לכודה בחיים שאת לא רוצה לחיות אותם. שזה מה שבין היתר חרטה מספרת. את חיה בחיים ומתפקדת ועושה כל מה שאת יכולה בחיים.
ואי אפשר לשנות את זה.
אי אפשר לשנות את זה, שאת לא, את לא רואה, את רוצה, את לא רוצה לחיות אותם. ואגב, החוט השני שעובר בין המחקר הראשון למחקר השני, זה שזה נשים שאומרות, אני רוצה להיות לא אמא של אף אחד. הקבוצה הראשונה זה נשים שידעו על זה מראש, והן לא אמאות. והקבוצה השנייה זה שנשים שהפכו להיות אמאות. וכמה שהן היו רוצות להיות לא אמא של אף אחד, הן כבר אמאות בעולם הזה, בחיים האלה.
תספרי לי קצת, אולי על הנשים עצמן, איך הן הגיעו למצב הזה שהן עושות משהו שהן לא רוצות, אם את אומרת שאולי הן הגיעו לזה תוך כדי, כן, אולי הן ידעו את זה רק אחרי. יש כמובן סיפורים שונים כמספר אנשים שהשתתפו במחקר,
נכון,
כמובן.
נכון.
אבל בואי ננסה באמת להכיר איך הרגש הזה נוצר, החרטה הזו כלפי הורות,
כן,
שכבר קרתה.
קיימת.
קיימת.
כן. חלקן ידעו מראש שהן לא רוצות להיות אימהות, ובכל זאת הפכו להיות אימהות, בגלל לחצים מסיביים, אם זה מהבן זוג, אם זה מהמשפחה, אם זה בעקבות חברה שלא כל כך משאירה מקום ללהיות לא אימא, ושאת יודעת שאת הולכת לשלם מחירים גבוהים על כך, אז זה מצמצם את מרחב התנועה שלך.
כן.
והן ידעו שהן לא רוצות להיות אימהות, הן ידעו את זה מראש, והן הפכו בכל זאת להיות אימהות.
הן אמרו את זה? כי באחד הפרקים את גם אומרת שהשוני הוא לא דווקא באיזה נשים לא רוצות ילדים, אלא באיזה נשים מסוגלות להגיד את זה, או נמצאות בסביבה שמאפשרת להן לבטא את הרצון, או את היעדר הרצון.
אז זה לא בהכרח שהן אמרו את זה כבר לעם ועדה, אבל הן ידעו לעצמן שזה הן לא רוצות, שזה לא משהו ש, או שהן לא מרגישות, כולם מספרים נגיד על זה שמגיל מסוים את, זה החלום שלך, לא, הן לא, זה לא היה החלום שלהם, והן לא הרגו לכך ולא רצו בכך.
Mm-hmm.
חלקן לא ידעו להגיד לי, בדיעבד, האם הן רצו או לא רצו להיות אמהות. הן ישבו מולי וכששאלתי, את זוכרת מתי הייתה בך את הידיעה שאת רוצה להיות אמא, והן ממש צחקו למולי במין איזה חיוך שבור שכזה, כן, אמרו, מי יודעת בכלל אם רציתי או לא רציתי? זה היה משהו שעושים. זה היה מסלול החיים.
נקודה.
נקודה. נקודה. ופשוט אף אחת לא עצרה, לא חשבה שיש מה לשאול פה על זה, כי זה מה שעושים, וזה מה שנשים עושות, מתחתנות והופכות להיות אימהות. ורק בדיעבד, ורק לימים, התחילו להרגיש שזה נומללות שם. ואז גם נוצרת המשגה של גם אני מתחרטת על זה. וחלקן מאוד רצו להיות אימהות, מאוד רצו להיות אימהות. מבחינתן אימהות הייתה מביאה אותן למנוחה ולנחלה, כי גם זה חלק מהעניין, שאחד הדברים שחברה מוסרת לנו, זה שאימהות תברא עולם חדש, ואימהות תייצר לנו את מה שלא היה קודם.
קשת חדשה של רגשות
בדיוק.
ואפשרויות מדהימים.
בדיוק, והיא תמלא אותנו. ומהריק הזה, שהרי אנחנו לא נשים שלמות עד שאנחנו לא אימהות, היא תמלא אותנו, והיא תיצור לנו משפחות חדשות, וגם בעזרתה, בעזרת אימהות, אנחנו נוכל להשאיר מאחור טראומות וחוויות קודמות שהיו קשות לנו, אפרופו זה שמסרטטים לנו מסלול ליניארי בתפיסת הזמן, כאילו העבר יישאר מאחור, ועכשיו את תפתחי הווה חדש עם משפחה חדשה, ואת תבראי לעצמך עולם חדש ומופלא. כשנשים גילו, נשים שהשתתפו במחקר, שלא בהכרח נברא עולם חדש ומופלא באמצעות אימהות, אלא שהחיים שלהם הפכו ליותר כאוטים אפילו.
נשמע לי שזה שבר גדול מאוד לצפות, נכון, לתחושה חיובית ושינוי חיובי, ובסוף לגלות שהדברים לא כך מתאימים לך.
וזה, אני מפנה את האצבע לחברה שמספרת לנו סיפור אחד ויחיד שלפיו, לא משנה מי אנחנו, לא משנה מאיפה באנו, לא משנה איפה גדלנו, מה האישיות שלנו, מה הצרכים, מה הרצונות, מה התשוקות, מה היכולות והאי יכולות שלנו. עבור כולנו, מעצם זה שיש לנו את אותם איברים ביולוגיים, אימהות תבשר טובות. וזה שקר או חצי אמת שחברה צריכה לתת עליהם את הדין, בעיניי.
אורנה, האמביוולנטיות שתיארת בפרק הקודם, והזכרנו גם עכשיו קצת, לגבי הורות, האמביוולנטיות הזו, היא קצת הופכת יותר מדוברת.
נכון.
זה לא מרקח את השקר שאת מדברת עליו שהחברה
לא, מוסרת. כי זה נתפס כחלק אינהרנטי ממהות.
ועדיין...
והמשפט הגנרי שעדיין מושל בכיפה, הוא קשה, מאוד לא קל, כבר אפשר להגיד את זה, אבל...
משתלם.
החינוך, החיוך של הילד שווה הכל.
כדאי.
אנחנו נראה את זה גם הרבה, בהרבה רעיונות עם נשים, למשל, מה שנקרא סלבריטאיות, ידועניות, שתספרנה על מה עובר עליהן מאז שהן הפכו להיות אמהות, והן תספרנה על הקשיים, והן תספרנה על הקונפליקטים והדילמת וכו', וסביר להניח שבהרבה מאוד מהפעמים, אם לא בכולם, מתישהו יהיה משפט ההרגעה, אבל החיוך של הילד שווה הכל. עכשיו, אני אומרת את זה משפט ההרגעה, כשאני מתייחסת לאוזניים של חברה, כי אני, כאילו, כלפי אנשים עצמן, לגיטימי הרי ביותר שהן עצמן תרגשנה שהחיוך של הילד שווה הכל. אבל יכול להיות שזה גם איזושהי התכתבות עם חברה, שהיא מצפה לשמוע את ההרגעה הזאת של, אוקיי, קשה, אבל עדיין זה היה כדאי מבחינתך. את לא מתחרטת על זה שעשית את זה. כן. וזה נכון, אפרופו, אמרנו, הבניה חברתית, חוקי רגש, עצם זה שהיום כבר יותר מקובל, לשמוע גם על הקשיים, ויותר ויותר נשים מדברות על דיכאון לאחר לידה, זאת אומרת, מה שבעבר היה הסמי להזכיר, זה מעיד על כך שחוקי רגש משתנים במהלך ההיסטוריה, והיום כבר באמת זה יותר לגיטימי, חרטה היא עדיין נתפסת כמחוץ למנעד האפשרי והנסבל בכל הנוגע לאימהות.
את מדברת ככה הרבה באמת עכשיו על החלק של החברה בסיפור הזה, וזה ברור לי כבר למה הגענו לשם גם, כן? וזה ממפה כבר יותר טוב את אותה מפה שתיארת לי שאת רוצה בפרק הראשון להצליח לסרטט בצורה סבוכה אמנם, אבל הסבוך הוא דווקא יתרון כאן, כי הוא מספק מגוון אפשרויות, מגוון מסלולים. ועדיין באמת החלק של החברה הוא באמת מאוד הומוגני. ודווקא סותר את הניסיון להגיע למסלולים מגוונים. אז דיברנו על כמה דברים במהלך הפרקים, אני רוצה שרגע נמספר אותם ככה, את עושה את זה יפה באחד המאמרים שלך, ואת כותבת שיש איזה קריטריון כזה להיות אימא טובה, והקריטריון הזה הוא החשוב מביניהם אולי, זה להעריך את האימהות ככדאית, שזה בדיוק מה שאותן נשים שאת מראיינת במחקר, בדוקטורט, לא עושות. אז עכשיו זה תכף אנחנו נגיע מזה לאיך החברה תופסת את אותן נשים, כי אם הן לא תופסות האימהות ככדאית, אולי הן אימהות מזעזעות, כן? שזה מה שהחברה כנראה חושבת. אבל אותו קריטריון של לתפוס את האימהות ככדאית נובע, יש לו כמה הסברים או כיוונים שהם נשזרים אחד בשני. אז יש אחד את הטיעון הביולוגי, נכון? שאימהות היא בעצם ייעוד של כל אישה, ו... זה מעין תימוכין בהחלטה, ואם אני לא אעשה את זה, אז אני כנראה לא אמצא את עצמי פה, ואת היכולות שלי, או של האיברים שלי, לא משנה, ואז אני בעצם לא מגיעה אל הייעוד, ויש גם את התפיסה של הילד במרכז, נכון? שזה אולי קצת דומה למה שעכשיו אמרת, שהחיוך שווה הכל, אז העולם הרגשי הזה, שהילד מספק, משתלם, ובזכות זה זה משתלם, כל הקשיים שדיברנו, ויש גם מוסכמות חברתיות לגבי רגשות מקובלים ולא מקובלים, סיטואציות חברתיות משתנות, שזה גם קשור לחוקי רגש, נכון? שהזכרנו בפרק השני. אז אם מישהו או מישהי במקרה שלנו מצהירה שהיא מרגישה שונה ממה שמצופה ממנה, אז כבר העין החברתית משתנה כלפיה. כל הדבר הזה גם. ושיש איזו התקדמות שאת גם אמרת, לינארית, שבסדר, גם בהתחלה יש לך דיכאון אחרי לידה, בסדר, אבל את תראי שאחר כך לאט לאט ההתפתחות וזה, ובסוף תגיעי לנחלה ותרגישי שזה היה כדאי. אז אותן נשים בעצם לא ממלאות את הקריטריונים האלה, הנשים שמתחרטות.
נכון, וזה בגלל זה האדמה כאילו כל כך רועדת מתחת לרגליים, כי הן לא מספקות את הקתרזיס שבסוף, של סוף טוב. כן. לסיפור הזה. בדיוק כמו שאת אומרת, וזה גם מעיד על שינוי שחל במהלך ההיסטוריה, שהיום כבר הבטן החברתית כבר יכולה לעמוד בלשמוע סיפורים של דיכאון לאחר לידה, שזה קצת יותר מבעבר. זה לא אומר עדיין שנשים שחוות דיכאון לאחר לידה, זהו, הכל קל להן והכל ניתן להיאמר, ממש לא. אבל ביחס לעבר יותר, כבר ניתן להגיד. אבל עדיין באמת יש שם הנחה, אוקיי, אז אם לא התאהבת בתינוק בשנייה הראשונה, ביום הראשון, וגם לא בחודשיים הראשונים, ואפילו לא בשנה הראשונה, וגם לא בשנתיים, אבל את תתגברי על זה, וזה יגיע. וכשזה יגיע, את תסתגלי בנינוחות לתוך הזהות האימהית שלך, והכל יהיה בסדר. ובאות כאן נשים ואומרות, סליחה, גם אחרי 30 שנים וגם אחרי 40 שנים, לא, אני לא. כאילו, הילד קורא לי אימא ועדיין אני לא...
אני לא מחוברת לזה.
עם הזהות הזאת. וזה משהו שיכול להוריד חברה מהפסים, כי זה... אפרופו מה שדיברנו גם על תפיסות על זמן ועל ליניארית וכו'. הן כאילו מכל הכיוונים האפשריים, טורפות פה את הקלפים ומסרבות להתמקם בכל המשבצות, גם מבחינת הציר הליניארי של הסוף הטוב והקטרזיס הזה, וגם מבחינת אימהות שתמיד אימהות תאמרנה שזה היה כדאי. והן באות והן טורפות את כל הקלפים האלה, ומציגות גרסה אחרת שהיא לא מתקבלת על הדעת מבחינת חברה, שאלה כל התפיסות שמנחות אותנו בה.
כן.
ולכן הפאניקה הכל כך גדולה ממה שהן אומרות היא... היא רבת פנים.
כן. אני רוצה שנדבר על דברים שמעסיקים הרבה אנשים, כשהם שומעים את המחקרים שלך ואת ה... נציין גם שבמחקר הזה השתתפו כמה? 23 נשים?
23, אבל גם צריך לציין שזה מספר אנשים שהשתתפו במחקר שאני עשיתי פה בארץ, שהסתיים ב-2013. אוקיי?
כן.
מאז הספר שלי יצא כבר ב-11 מדינות. הייתי בהן לא במעט.
כדי לדבר על הספר.
כדי לדבר על הספר, ונשים כותבות לי, כך שמדובר בנשים מחוץ לישראל, יותר מ-23, זאת אומרת, כן, זה היה המחקר, אבל מאז כבר קרו עוד כמה דברים בארבע שנים האחרונות.
עם הדוות של השפעה והדהוד. אז אחד הדברים שבאמת מעניינים אנשים ונשים שנחשפים למחקר הזה, זה האם הילדים והילדות יודעים. ואם כן, אז כמובן איך הם מגיבות ומגיבים לרגש הזה שהאימהות שלהן מתארות.
זו באמת שאלה שהיא מאוד מעסיקה, ואני גם יכולה להבין למה, כי מי שמוטרד מסבל, אני מניחה שירצה לדעת מה קורה פה בבית שבו גם גרה ביחד חרטה, ביחד עם האימהות. הבעיה מתחילה מזה שישר מניחים שאותן אימהות הן אימהות מזניחות, ושאותם ילדים הם בהכרח סובלים מכל מה שקורה,
כן.
ושהן בהכרח אימהות פוגעניות, ושהן אימהות ששונאות ומתאמרות, פה הבעיה. בעיניי, ברגע ששומעים חרטה וישר זהו, כאילו ידוע כבר לכולם מי
הן
אותן אימהות ומה מערכת היחסים עם הילדות והילדים שלהם. מה שנגלה לנגד עיניי הוא איך לא, כמובן יותר מורכב הרבה יותר מכך. קודם כל מרביתן, אם לא כולן, אמרו אנחנו אוהבות את הילדות והילדים, שונאות להיות אימהות שלהם. הרבה פעמים התגובה שאני מקבלת, זה כאילו נראה שיש קצר במוח מהשילוב הזה, איך יכול להיות, איך אפשר להתחרט על משהו שאת אוהבת. הן אוהבות הילדות והילדים כבנות וכבני אדם. הן לא אוהבות או לא טוב להן, לא טוב להן להיות בעמדה המסוימת הזו בתוך מערכת היחסים עם הילדות והילדים, שזה אימהות על כל מה שכרוך בכך, האחריות שכרוכה בכך, הצוות הגבולות, הלדאוג, וזה לא נגמר גם בתוך הסבתאות. זה מה שנקרא once a mother, always a mother. זה לא משהו שגם עם הילדות והילדים, גם כשהם יוצאים לדרך עצמאית משלהם, זה לא בהכרח נגמר. לא בחברה שלנו בכל אופן, זה לא בהכרח נגמר. ואז הן... אנשים זה נשמע להם כמו סתירה, אני רואה בזה כאינטגרציה מאוד אנושית של לאהוב ולהתחרט בו זמנית. זה, אנשים אולי יבינו את זה יותר טוב אם, אם נדבר על מערכות יחסים.
כן, רציתי להגיד לך שבמערכות יחסים, בזוגיות, אנחנו ממש מקבלים את זה הרבה יותר בהבנה. הסתירה הזו נראית לנו כיכולה להתרחש, כי היא גם וגם, כי אנחנו גם אוהבים את בן או בת הזוג, ואנחנו גם יכולים למצוא את עצמנו חושבים שהוא בלתי נסבל, וזה לא אמביוולנטי, כי זה לא רק אמביוולנטי, כי אנחנו יכולות לתפוס את עצמנו כי עשינו טעות על משהו, אבל אנחנו עדיין אוהבות את האדם הזה.
אני אתן את ההקבלה הכי, אבל אנשים יגידו מה, זוגיות רומנטית היא לא אותו דבר. אני חושבת, אחד הדברים שאני מנסה להגיד, זה שאימהות היא מערכת יחסים, וברגע שנתייחס אליה כמערכת יחסים, אז אנחנו נוכל גם להכיר בכך שאימהות הן בנות אדם, בשר ודם, מה שאנחנו הרבה פעמים לא מאפשרים להם להיות כאלה, וכמה סבל מתעורר בגלל זה. אז ההקבלה שניתן זה למשל, להחליט להיפרד מבן או בת זוג, ולהגיד, אין, אני אוהבת את הבן אדם הזה. הבן אדם הזה, אין לי מילה רעה להגיד. מה שכן, אני מצטערת על זה שנכנסתי לתוך מערכת יחסים זוגית, איתו או איתה. וזה העניין, ועדיין להגיד, הבן אדם כבן אדם, הוא בן אדם מדהים בעיניי. אבל זוגיות רומנטית לא הייתה צריכה להיות פה. וזה הרס לנו בהרבה דברים. Mm-hmm. אני חוזרת ואומרת, אנשים יקשיבו לזה ויגידו, איך את משווה? אבל אני אומרת, להבין שאימהות היא מערכת יחסים, ואגב, היא מערכת יחסים עם בן אדם לא ידוע, כשהיא מתחילה. כי כשנכנסים להיריון, לא ידוע עם מי אנחנו הולכים להיות כל החיים עכשיו.
כן.
זה לא ידוע. אז אפשר עוד יותר להבין עד כמה פתאום בהמשך הדרך עשויים להתגלות דברים שלא ידענו לפני, זה דבר אחד. שלא לדבר על כך שמי שהייתי ומה שהיה לי, האמצעים שהיו לי כשהתחלתי להיות אימא, זה לא בהכרח מה שיש לי. בהמשך הדרך דברים קורים. זה יכול להיות מחלות, זה יכול להיות גירושים, זה יכול להיות קשיים כלכליים, זה יכול להיות עומסים, טיפול בהורים. כל כך הרבה דברים יכולים להשתנות מהרגע שהפכתי להיות אמא. כאילו עולה ממש לפעמים אצלי השאלה, מה לא ברור פה? תמיד אומרים, אמהות תשנה לך את החיים. אז מה לא ברור פה? שהיא לפעמים תשנה בדרכים שהן לא בהכרח רק השושנים והטוב המוחלט, הטוב האבסולוטי הזה, בדיוק. כאילו המורכבויות של הקיום האנושי שלנו פתאום הולכות לאיבוד במין איזה השטחות סיסמאתיות, אם יש מילה כזו.
יש עכשיו.
זה גורם להרבה מאוד סבל בחיים גם של נשים, גם של גברים, גם של ילדות, גם של ילדים.
אז האם באמת הילדים וילדות חשופים לזה?
לא מעט אימהות שהשתתפו.
כמובן, שוב אמרנו, בהתנהגות רוב המקרים לא. הן לא מזניחות, זה לא הסיפור.
נכון.
אבל האם ב...
לפעמים מנסות להשתדל אולי יותר כדי, כאילו,
לפצות על זה, על זה שאולי יש הפחד שהם לא ירגישו.
כן, הן מרגישות שהן צריכות לוודא מכל הכיוונים שהילדים עטופים, ואם יש ידיעה שלהן עצמן שיש חרטה, אז זה צריך להגיע ממקום אחר. והן לפעמים נעזרות באנשי מקצוע, נשות ואנשי מקצוע באופנים שאימהות אחרות לא. זאת אומרת, גם את זה צריך לקחת בחשבון. שלא לדבר על זה שלפעמים ההכרה ברגשות היא עצמה יכולה להגן ולשמור, באופנים שלא מתאפשרים כשיש הכחשה של רגשות, ורגשות יש להם נטייה להיות כמו מים, נחסום אותם מפה, הם יצאו משם. ואז זה מגיע באופן שמתפרץ ועשוי למוטט את כל קירות הבית, כי לא הייתה הכרה במה שבאמת אנחנו מרגישות ומרגישים.
אז דווקא ההכרה יכולה להוביל לטיפול או להרגעה מסוימת בשגרה, כדי לתת ביטוי בצורה שזה לא יתפרץ, כמו שאת אומרת, במקום שהוא לא המקום המתאים.
וגם לא בהכרח טיפול, כי לא בהכרח באמת יהיה משהו שאפשר להעלים בעקבותיו חרטה, אלא חיים לצד. חיים לצד חרטה זה גם כן משהו שהוא תסריט שיכול לעבור פה בחשבון, ושהוא בדרך כלל לא נלקח.
נכון, זה דגש חשוב.
כי כמו שאמרנו קודם, לא תמיד we can overcome, ולא תמיד חייבים to overcome, אלא פשוט ללמוד לחיות לצד. עכשיו, העניין המעניין כאן הוא ש... חלקן אומרות שלדעתן הילדות והילדים מרגישים שהם חיים עם אימהות שלא מחבקות עד תום את האימהות. זאת אומרת שהיא לא באמת באמת בתוכן ומסורות, או שהן לא בהכרח שלמות עם האימהות במלואן. חלקן שוקלות יום אחד לדבר עם הילדות והילדים על חרטה, וזה לא אנשים בדרך חושבים יש להם איזה תסריט אחד מול העיניים של כאילו לשבת בזה ארוחת שישי, ופתאום בעיניים רושפות אש, אם תגיד לילד, הרסת לי את החיים, אני שנאת אותך, אני מתחרטת עליך. לא, הן פשוט רוצות לדבר עם הילדות והילדים, על שיכירו באפשרות בכך שאימהות היא לא העושר האולטימטיבי לכולם באשר הם. וחלקן אומרות שהן בחיים לא תדברנה על כך עם הילדות והילדים, שאין בזה טעם. כך שמה שלא פחות מעניין זה שהרציונל שעומד בבסיס בין של האימהות ששוקלות לדבר ובין האימהות ששוקלות לא לדבר, זה לנסות להגן על הילדות והילדים. וחלקן אומרות, אנחנו לא נדבר כדי להגן עליהם, למה? אין טעם שהם ידעו על זה.
זה יפגע בהם, זה יכול.
זה יפגע בהם, כאילו יש איזו הנחה, שחרתה על אימהות זה כאילו בהכרח חרתה עליהם בפני עצמם, מה שלא בהכרח נכון. כמו שאמרנו קודם על האהבה, באמת המפות הרגשיות הן יכולות להיות מורכבות מאוד. אני יכולה להבין למה הן חוששות שהילדות והילדים לא יוכלו לעשות את ההפרדה הזאת, ואז ילד עיסה באשמה של אני הייתי ילד רע, זה בגללי, בגללי אמא מתחרט עליי, כי אני עשיתי משהו שהוא לא בסדר.
אני לא מספיק טוב.
שזה, אני לא מספיק טוב. אני חושבת שאגב, לדבר על זה עם ילדות וילדים, דווקא יכול לשחרר אותם מנטל כבד מאוד, משום שאם תהיה הבנה והכרה בכך שהחרטה היא על אימהות, גם אם זה באמת, זה באמת מאוד... הניואנסים פה, וזה קשה, אני לא מנסה לומר שהכל כאן יכול להתמיין באיזה חלוקה חירורגית מאוד מאוד ברורה. אולי, אולי, ילדות וילדים יוכלו גם להסיר מעצמם אשמה, כי הם יבינו שלא על זה אמא מדברת. כן. ואולי לשחרר את עצמם ממשהו שכל הזמן ריחף בין קירות הבית, שהם הרגישו אותו, אבל הוא לא דובר, ואז לכן זה כל כך מהר נצמד אליהם, שהם היו ילדים בעייתיים.
ואז ושאני... דווקא ההפרדה כאן חשובה, נכון. לתת לזה שם, ולהראות נכון. שזה לא בהכרח תולדה אחד של האחר, או שני דברים שדבוקים יחד בלתי ניתנים להפרדה.
נכון. אולי הדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת לכך זה שאחרי אחת ההרצאות שהעברתי ניגשה אליי סטודנטית ואמרה שזאת פעם ראשונה שפתאום נופל לה הסימון שכנראה אמא שלה מתחרטת. והיא אומרת, זאת הפעם הראשונה שאני יכולה להסתכל על אמא שלי כעל אישה בחברה ולהכיר במחירים שאולי היא שילמה, אולי היא הפכה לאמא בעל כורחה. וזה פעם ראשונה שיש לי קצת אמפתיה כלפיה. אני לא מסתכלת עליה רק מתוך מערכת היחסים של אם-בת, כן. אלא כשתי נשים גם בחברה. וזה פתח לה מנעד רגשי מורכב יותר מאשר שזה רק האימא שגרמה לי להרגיש כל הזמן בלתי רצויה.
כן.
לכן אני אומרת שאנחנו חייבות, נראה לי, לפתוח כאן את האפשרויות גם שלדבר על זה בגילאים מאוחרים, בין שתי נשים בחברה פרונטליסטית, משדלת לילודה, פטריארכלית, כל המאפיינים האלה של החברה, זה לא רק, או לא בהכרח, יוביל רק להרס, חורבן, אלא גם למשהו אחר שנברא מתוך שיחה כזאת. אחת האימהות אמרה לי, איזה מין אימא אני, אם אני אראה את הבת שלי צועדת באותו מסלול לעבר אימהות, כשאני כבר יודעת שאימהות היא לא בהכרח מבשרת טובות לכולנו, ואני אעמוד מנגד ואני לא אגיד כלום. איזה מין אימא אני? אני אימא טובה? אם אני כבר יודעת שעבורי אימהות עוררה סבל ואומללות, ואני רואה את הבת שלי צועדת, הרי אחד מהדברים שאומרים לנו של הורות טובה, זה גם בין היתר למנוע, לנסות למנוע מהילדות והילדים שלנו לחזור על טעויות שלנו, או להסיר מכשולים מפניהם. אז אני אראה אותה צועדת באותו מסלול, ואני לא אגיד כלום. איזה מין אימא אני?
שזה לא אומר שהיא תגיד לה, אל תעשי את זה. זה רק אומר, היא מודעת לעובדה שיש נשים בעולם שאימהות זה לא התגלמות כל הטוב.
נכון. ושאם הילדות באות ואומרות אנחנו לא רוצות להיות אימהות, אז להבין את זה ולא רק לנסות ליישר אותם רק בשם, כאילו להיות באיזה מסר כפול שאני לעצמי יודעת שזה לא היה, אבל
כן,
את חייבת.
אבל את חייבת כי זה הטוב האולטימטיבי.
אני יכולה להבין את זה אגב כי הרבה פעמים אימהות תרצנה למנוע סבל. ואם הן יודעות שחברה מתייחסת בצורה מאוד סטיגמטית וקשה כלפי נשים שלא רוצות להיות אימהות, אז אולי תאמרנה את זה כדי למנוע מהבנות שלהן סבל.
כן. הקדשנו את הדברים לזומין עכשיו, לתוך אותן נשים שדיברת איתן, ולחוויות שלהן, ולשיחה אולי שהן יקיימו או לא יקיימו עם הבנות והבנים שלהן. אני רוצה שעכשיו נעשה את הזום אאוט הזה שסוציולוגיה הרבה פעמים עושה, ונשאל את השאלה שאת גם, את חוזרת על זה בכמה מהמאמרים שלך, למה זה בעצם פוליטי? נכון, לחברה שלנו יש הרבה דעות של נכון ולא נכון, והיא באמת הרבה פעמים מחלקת דברים לדיכוטומיה, שחור ולבן. למה זה כל כך פוליטי? למה זה אמירה חברתית שצריך לתת עליה את הדעת? ולמה זה מצב פוליטי? האם בכלל יש לי משהו לעשות עם זה? בתור נגיד סתם מקבלת החלטות בכל מיני מקומות בממסד או במדרג ההיררכי ש...
זה פוליטי קודם כי צריך לראות נוכחה סביבנו באיזה אופן מתערבים לנו. בהכרעות, אגב, זה לא רק מאפס ילדים לאחד, זה גם, היום זה כבר גם מאחד לשניים, גם להיות הורה לילד אחד, זה נתפס כלא מספיק, וגם שניים היום זה כבר לא בהכרח מספיק, זאת אומרת, ויש גם הורים, זאת אומרת, הורים שהם כבר הורים, כבר יש להם ילד אחד או שניים, נתונים מן הסתם לפיקוח מסיבי בעניין. אז זה פוליטי במובן הזה ש... מה לעשות? המדינה סלש החברה מתערבות לנו, ועל כן זה לא ברמת ההחלטה באמת שנותרת בין היחיד לבין עצמו. ברגע שיש את ההתערבות הזאת, צריך להפנות הזרקור אליה, ולהראות שיש כאן התערבות, ובאיזה אופן היא נעשית. זה דבר אחד.
כדי שמה, שאני אשים לב להשפעות שיש עליי, ואז אולי מה, אני יותר נאמנה לעצמי, או שאני...
גם, זאת אפשרות, אני לא הייתי כאילו, אני לא אדבר על זה במונחים של נאמנה לעצמי, אבל ברגע שאני מזהה את הקולות, אז אולי יוכל יותר להתחדד לי מה באמת הרצונות והיכולות שלי, ומה שלי ומה לא שלי. מה נצמד אליי, כאילו הוא חלק מהאור שלי, אבל הוא לא בהכרח. וגם אני חושבת שיש לזה ברמת המקרו חשיבות בשינוי של שיח חברתי, שכחברה אנחנו נהיה עירנים למה שאנחנו עושות ועושים, ואני יכולה להגיד ממש נשים וגם גברים שלומדים נגיד לצורך העניין בקורסים שאני מלמדת, פתאום גם כן מתחילים להיות מודעים לאופן שבו דברים שהם אומרים הוא לוקח חלק פעיל בשידול הזה, הבקרוב אצלך, הדברים שכאילו, שנלקחים כמובנים מאליהם כדברים שאלה דברים שאומרים אותם, זה מה שמקובל להגיד אותם. ברגע שאנחנו רואים שזה חלק מהמנגנונים, הרגע מהדרכים לשדל אנשים לילודה, אז אולי גם יותר אנשים יוכלו לקחת אחריות ולהימנע מהדברים האלה. זאת אומרת, זה לא רק כלפי מי שלא רוצים להיות הורים, זה גם כחברה, באיזה אופן אנחנו לוקחים חלק פעיל ומעוררים סבל אולי בחייהם של אנשים אחרים. וזה פוליטי, כי גם עולה כאן השאלה המאוד מרכזית של הבעלות שלנו, נשים, על הידע שצברנו, על הרגשות שלנו, על הגוף שלנו, על התשוקות שלנו, חלומות שלנו, מוגבלויות שלנו, שאלת הבעלות. כי כשחברה אומרת לנו שאסור לנו להרגיש דברים מסוימים, או אסור לנו לפנות לנתיבי חיים מסוימים, אנחנו נתפסות בעצם, כי אנחנו לא יכולות להיות בעלות.
ניסיון אלה... שבאמת יכול להוביל כן? גם להתנהגות שאני בוחרת אותה במרחב.
כן. יש כאן מאבק סביב בעלות על כל אלה. והחברה מניחה, חברה, בטח חברה פטריארכלית, מניחה ש... בהיותנו נכס שלה, אז גם אנחנו, לנכס אין אפשרות להיות בעלים של משהו.
למה כל כך חשוב לחברה, אם אנחנו כבר בעניין הזה של הזום אאוט ולמה זה פוליטי? בדרך כלל צריך הרי לחפש איזה אינטרס, כן? למה משהו כל כך חשוב בחברה שבה הוא ערך? למה זה כל כך חשוב כאן בישראל? זה משהו שאת שואלת במחקרים שלך, את מדברת על זה, או שזה...
למה ילודה היא דבר ש...
כן, למה אנחנו כל כך מקדשים את זה? למה זה מקבל כזאת התנהגות שמגוננת?
חשוב לומר שזה לא רק בישראל. אומות, בטח מהרגע שמדינת הלאום המודרנית הולכת ומתלטשת, הן זקוקות לילודה. ילודה היא עדות, ושיעורי ילודה גבוהים הם עדות לעוצמה גיאוגרפית, כלכלית... אומות זקוקות לילודה, שיעורי ילודה גבוהים, וכדי שיהיו שיעורי ילודה גבוהים, אז צריך גם למכור את הרעיון הזה של הורות ואימהות לבנות ובני אדם. אני חושבת האם זה גלוי, האם זה נעשה בדרכים גלויות או בדרכים סמויות, זה מה שעשוי לייחד חברות שונות אחת מעצמה. עצם זה שמדינות הן פרונטליסטיות, אני באמת, אני לא חושבת שאני מכירה מדינה שהיא לא.
שהיא לא מועדלת יולודה.
כן, בצורה כזו או אחרת. אפשר לראות זה בקמפיינים בדנמרק, יש קמפיינים של do it for Denmark, do it for mom. ממש, אני מראה את זה בשיעורים שאני מלמדת, כי שיעורי הילודה הולכים ויורדים, אנחנו זה מה שנקרא דפופולציה, ואנחנו באיטליה, בגרמניה, במדינות נוספות באירופה, ביפן, שיעורי הילודה יורדים.
ביפן
אנחנו,
הוא דרמטי מאוד.
לראות, דרמטי מאוד, ואפשר לראות האופן שבו מדינות מתגייסות, מגייסות את עצמן כדי להעלות את השיעורים, אז אפשר ללמוד מזה את החשיבות שיש לכך.
כן.
פה בארץ, אוקיי, אז יש לנו את הסיפור, לא שאני מזלזלת, אבל יש לנו את הסיפור של ההיסטוריה שלנו, והשואה, והמלחמות המרובות, ודת, ועד היום מה שנקרא הסכסוך היהודי פלסטיני והמאזן הדמוגרפי, אז אלה הניואנסים שהם אופייניים לישראל, מייחדים אולי את ישראל, אבל זה באמת לא סיפור רק של מדינת ישראל.
כן.
והבוטות שבה זה נעשה והישירות זה מאפיין את ישראל, אנחנו בהרבה דברים אחרים אנחנו מדברים אולי בישירות ואומרים את הדברים נגיד, as is. אבל זה לא סיפור שהוא רק של מדינת ישראל.
יש לי עוד מלא שאלות, אבל אני חושבת שאנחנו צריכות לסיים את הפרק השלישי, אז אנחנו נסכם אותו. הפעם התמקדנו בנשים שהפכו לאימהות ומתחרטות על זה. הנשים שפגשת את, אורנה, הן נשים בגילים שונים, ממעמד סוציו-אקונומי שונה, זהויות דתיות שונות ומוצאים שונים. כל הנשים העידו על עצמן שאם היו חוזרות אחורה בזמן, עם הידע והניסיון של לרשותן היום, הן לא היו מביאות ילדים לעולם. חלק מהאנשים אמרו שהיתרונות לא עולים על החסרונות שבהורות, ויש מי שאמרו שהן כלל לא מוצאות יתרונות בהורות עבורן. המחשבה על חרטה בהורות קשה לנו, משום שכולנו מבינות ומבינים שזו נקודת אל חזור, ושמערכת היחסים שלהן עם ילדיהן תישאר לאורך כל החיים, גם אם הקשר עופף או נגדע מסיבה כלשהי. המחשבה הנפוצה היא שנשים שמתחרטות על אימהותן מזניחות את ילדיהן, אבל בפועל החרטה לא בהכרח באה לידי ביטוי באופנים פוגעניים בחיי היום-יום. הסברת לי שמדובר בנושא שיש לו היבטים פוליטיים ברורים, בהם שאלת ההתערבות של החברה בתהליכי קבלת ההחלטות של כל אחת ואחד מאיתנו בתחום הפריון, ושאלת הבעלות על הגוף שלנו, על ניסיון החיים שלנו, על היכולות שלנו.
על התשוקות שלנו ועל החלומות שלנו וגם על הטעויות שלנו.
כן, כי בסופו של דבר זאת לא החלטה נקייה שעשינו לבד, כן? זה יחד עם המעורבות של החברה. הרבה תודה לך שהגעת הנה לשלושה פרקים ושיתפת בידע שלך, בניסיון שלך.
תודה לך על ההזמנה לבוא לכאן.
בשמחה. דוקטור אורנה דונת, חוקרת בתחום הסוציולוגיה, מרצה ופעילה חברתית. שוב תודה. תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. לפרקים נוספים של המעבדה, תכנים אחרים מבית היוצרת של כאן תרבות, תמיד אפשר להיכנס לכאן.org.il/podcast, לבקר ולבחור את מה שמעניין אתכן. נשתמע.